אז אנחנו באמצע הלל, נכון? שם היינו בשבוע שעבר. אנחנו ממשיכים בהלל. הגענו לסוף הללו, לסוף פרק קי"ז. בדפים שצילמנו היום התחלנו מהודו להשם כי טוב, אז אני אזכיר את זה על פה, מי שיש לפניו אגדות, אנחנו בהלל. הפסוקים האחרונים שבהם עסקנו היו בעצם סי. כל הזמן אנחנו אומרים שבחלק הראשון של ליל הסדר אנחנו עסוקים במצרים וביציאה ממצרים, ולכן בחלק הראשון של ליל הסדר עסקנו בשני הפרקים הראשונים, נכון? בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז וכו'. ובחלק השני, לאט לאט העולם כולו מצטרף אל השירה. לכאורה השיא של זה נמצא בפרק הקצר, בפרק קי"ז, שבו עסקנו בפעם האחרונה. הללו את אדוני כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו ואמת אדוני לעולם. הללויה. לכאורה פה הייתי מסיים את ההלל. אני אגיד לכם למה. כי כבר עסקנו באמת בכל הדברים הקשים. עסקנו בחילצת נפשי ממוות, את עינים מדמעה, את רגלים מדחי. התקדמנו לאט לאט, ועכשיו אנחנו קוראים לכל הגויים להצטרף להלל הגדול הזה. הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים. ובלי להתבלבל אנחנו אומרים כי גבר עלינו חסדו. והגויים מצטרפים להלל על זה שעלינו גבר חסדו. נו, אז די, אז אנחנו כבר בבית תפילה לכל העמים. אבל כאן מגיע הפרק האחרון של ההלל. מבחינות מסוימות כאן עיקר ההלל. למה אני אומר כאן עיקר ההלל? כי כאן מגיעים הדברים שבתפילותינו אנחנו כופלים אותם. תמיד כשאנחנו אומרים הלל. הודו לה השם כי טוב, כי לעולם חסדו. יש כל מיני מנהגים. יש שאומרים החזן הודו לה השם כי טוב והקהל עונה כי לעולם חסדו. יש שחוזרים על המשפט הודו לה השם כי טוב כי לעולם חסדו 4 פעמים. החזן אומר יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו והקהל עונה הודו לה השם כי טוב כי לעולם חסדו. ממשיכים לכפול בהמשך הפרק. המשך הפרק מכאן ועד סוף ההלל זה פרק אחד. ממשיכים לכפול בעודך כי עניתני ותהי לי לישועה. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, מעת השם הייתה זאת, זה היום עשה השם. הכל כופלים. ענה השם הושיע נא, ענה השם הושיע נא, ענה השם הצליחה נא, ענה השם הצליחה נא. ממשיכים לכפול עד הסוף, ברוך הבא בשם השם, הכל כופלים. אל השם ויער לנו, אלי אתה ועודקה. והפסוק החותם את הפרק, והחותם את ההלל, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. מהבחינה הזאת אמרתי שבעצם זהו עיקר ההלל, פרק ארוך מן הפרקים הקודמים, פרק קי"ח, פותח בהודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, מסיים בהודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, וגם בהתחלה וגם בסוף הרבה הרבה הכפלות. כל הקהל משתתף פה, מה שלא היה בחלקים הקודמים בשום שלב. ונדמה לי שבפרק הזה, בפרק קי"ח, אנחנו נמצאים בשלב אחרון של מה שקראנו הלל המצרי לפני שעוברים להלל הגדול. ובשלב האחרון שבו אנחנו באים לברר הכל ולהודות על הכל, להודות גם על הטוב ולהודות, להודות על הייסורים. להודות על ויוציאנו השם אלוקינו בכוח גדול ולהודות על עבדים היינו לפרעה במצרים. לומר שהיכולת שלנו לקרוא הללו את השם כל גויים היא רק כאשר נצליח להיות מן המיצר קראתייה. הפרק הזה עובר שלב שלב וננסה להתחיל אותו מההתחלה ביחד. ארבעת הפסוקים הראשונים, פסוק הפתיחה שהוא גם פסוק הסיום, ושלושת הפסוקים הבאים של כי לעולם חסדו, הם גם הקדמה להלל הגדול שאני מקווה שנצליח להגיע אליו בהמשך. שם אתם זוכרים יש 26 פעם כי לעולם חסדו. הודו לאלוהי האלוהים כי לעולם חסדו, הודו, 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 כי לעולם חסדו. קודם כל, מה הם ארבעת הפסוקים? או מה הם, או שלושת עמודים? בוא נראה. הודו להשם כי טוב, מי? לא כתוב מי. ולכן זה כנראה כל הנבראים. זה כל העמים, זה גם כל הנבראים כולם. זה הכל. חתימת ההלל, מה שנקרא אצלנו בהגדה של פסח, לפי דעה אחת לפחות ברכת השיר. נגיע אליה עוד מעט בעזרת השם, יעללוך השם אלוהינו כל מעשיך. שם כבר ברור שמדובר על שירה שאומרת הבריאה כולה. כל מעשיך. וגם וחסידיך, צדיקים עושי רצונך. וגם וכל עמך בית ישראל. אז הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, ודאי ממשיך את הללו את השם כל גויים שבחו כל האומים. שימו לב רק לנקודה מאוד מעניינת. הללו את השם כל גויים שבחו כל האומים, למה? כי גבר עלינו חסדו. ומה לעולם? מה לעולם? מה לעולם? אמת לעולם. ומה עכשיו הולך להיות לעולם? החסד לעולם. אתם שמים לב? אמת וחסד תמיד אמרו לי שזה שני דברים הפוכים. כי גבר עלינו חסדו, ואמת השם לעולם, הללויה. עכשיו אני בא להתחיל פרק ולסיים פרק במשהו חדש. לעולם חסד השם. ננסה עוד מעט להבין את המושג כי לעולם חסדו. אבל קודם כל, הפסוק הראשון מדבר על כל הנבראים. הפסוק השני מדבר על עם ישראל. יאמר נא ישראל. ואגב, כנראה הכוונה היא יאמר נא ישראל כי טוב כי לעולם חסדו. יאמרו נא בית אהרון כי טוב כי לעולם חסדו. כלומר לא רק יאמרו נא בית אהרון כי לעולם חסדו, יאמרו נא בית אהרון את ההודו להשם כי טוב. למה? כי לעולם חסדו. ויאמרו נא יראי השם. כבר אמרנו שישראל, בית אהרון ויראי השם מדבר לא על חלקים בעם ישראל רק. ישראל זה עם ישראל, ובית אהרון זה הכהנים והלוויים, ואז יראי השם, איך הסברנו? זה מי? כך רש"י מצודות. יראי השם, חסידי אומות העולם. חסידי אומות העולם. אלה שעונים לקריטריון יראי השם. הם הופיעו ביציאת מצרים, מאוד חזק, במצרים, במכת הברד. הירא דבר השם מעבדי פרעה, הניס את עבדיו. יראי השם. ואלה ילמדו את העולם כולו להגיע למדרגה של הודו להשם כי טוב. מה זה כי לעולם חסדו? הפירושים הפשוטים מדברים על כמה אפשרויות. עולם אצלנו זה משהו שמבטא מצד אחד זמן ומצד שני מקום. אני אומר, הדבר התרחש בעולם. ואני מתכוון בכל העולם, באיזה מקום בעולם. אני מתכוון למקום. עולם משמש אצלנו גם לזמן. לעולם. מעולם ועד עולם. לעולם ולעולמי עולמים. אבל בעצם המילה עולם היא מילה מאוד מעניינת. שורש המילה עולם פירושו נעלם. העלמות. הסתתרות. מלך העולם, דיברנו על זה כמה פעמים בשיעורים בבוקר, זה תואר שאנחנו חוזרים עליו הרבה מאוד פעמים ביום. בואו ניתן רגע את הדעת על התואר הזה. כשאנחנו מברכים את השם אלוקינו מלך העולם, אנחנו אומרים אמירה מוזרה מאוד, יסודית מאוד מאוד מאוד, ואני רוצה להיכנס אליה לעומק. מלך העולם פירושו המלך של הממלכה שקוראים לה עולם. יש מלך אנגליה, ויש מלך צרפת, ויש מלך כך וכך, ויש מלך של הממלכה שנקראת עולם. מה הופך את מלך אנגליה להיות מלך אנגליה? אנגליה. הכל ברור. מי שאנגלי הוא נתין של המלך. מי שלא אנגלי לא נתין של המלך. המלך מתגלה, המלך מולך, המלך מופיע. כל עניינו של המלך הוא להופיע. הוא מופיע בשטרות, הוא מופיע בכל מיני צורות. מלך העולם הוא המלך הנעלם. הוא המלך שברא את העולם באופן נעלם. הוא לא רק מלך שהוא נעלם ואתה צריך לחפש אותו. מלך שלא כופה עליך את הופעתו כדי שאתה תגיע אליו רק מכוח עצמך. הוא גם מלך שעצם הבריאה שלו את העולם היא באופן נעלם. אני רוצה להסביר את המשפט. מי שיודע טוב עברית, יודע שבעצם המילה בריאה, כבר אמרתי את הכל. בריאה בעברית, הפועל בית, בית ריש א', זה בראש ובראשונה מילה מקבילה לעשייה, יצירה. השם ברא את התנינים ועשה את המאורות. אבל בריאה בעברית בית ריש א' משמשת בתנך גם למילה בדיוק הפוכה. לברא בית ריש א', לברא את היער זה לכרות, זה לחתוך, זה להסיר. עכשיו צריך להבין את עומק הדברים, כי הוא מאוד קשה. כשהקדוש ברוך הוא בורא העולם, זה דבר מאוד קשה מה שאנחנו הולכים לדבר עליו, הוא מאוד יסודי. אבל אנחנו קובעים את הקביעה הבאה, שהקדוש ברוך הוא מתגלה על ידי שהוא בורא דברים שיש בהם כוח כביכול, כביכול, כביכול לכרות אותו בעינינו. הוא בורא את ממלכתו באופן שהוא לא רק נעלם בה באופן פסיבי. הוא בורא את מה שמפריע לו להתגלות. אתם יודעים איך יתחיל הליל הגדול? הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו. אתם יודעים מה הפירוש הכי קשה והכי פשוט והכי עמוק של המשפט הזה? הודו לאלוהי האלוהים, זאת אומרת, הודו לאלוה של האלוהים האחרים. לאלוה שברא כוח שיכחיש אותו. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. עולם זה לא מקום ולא זמן, זה מתרחש גם במקום וגם בזמן, אבל אין פירוש המילה עולם לא מקום ולא זמן. עולם זאת צורת המלוכה של הקדוש ברוך הוא, זאת צורת הבריאה. הוא ביקש להתגלות על ידי היעלמות. ההיעלמות הזאת מופיעה בדברים הכי הפוכים. היא מופיעה בייסורים. היא מופיעה בקליפות נוראיות. היא מופיעה בעבודה זרה. היא מופיעה בכוחות הכי קשים שיש. אנחנו בהקדמת הפרק שיברר שיסור יסרה נהיה. אנחנו הולכים ללמוד עכשיו לאט לאט את הדברים הקשים ביותר שעליהם אני בא להגיד הלל. הודו בעברית זה לא רק thank you. הודו זה לא רק לתת תודה. הודו זה גם להתוודות. הודה באשמה. והודו זה גם להכיר ב. בשפות אחרות, אלה שלושה מושגים שונים. להודות במובן של thank you, להודות במובן של תודה רבה, זה יכול להיות מילה מאוד 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 פלסטית. כולם יודעים לעשות כאילו הם אומרים תודה. זה הדבר הכי קל שיש בו. כולם יודעים לעשות פרצוף יפה ולהגיד תודה, לחכות שתלך. ואז הם יגידו רבה. יש תודה ממקום אחר לגמרי לגמרי. מי שעוקב אחרי פרקי ההלל מבין שאת ההלל אומרים מקריבי קורבן תודה. הם כבר באו מזמן מקריבי התודה, וכל העסק היה לך אסבח זבח תודה, ובשם השם אקרא. מקריבי התודה הם אלה שעכשיו באים להודות לשם. חז"ל אומרים שלעתיד לבוא כל הקורבנות עתידים להיבטל, חוץ מקורבן תודה. התודה היא הקורבן שבעצם אמור לבטא בסופו של דבר את הבנת האדם שיש השם אחד ושמו אחד. והשם אחד ושמו אחד אומר שאמת מלכנו ואפס זולתו. והשם אחד ושמו אחד אומר, במושגים חסידיים, קבליים יותר פשוטים, שהוא ממלא כל עלמין, כל נברא, כל נברא, על פי מה שהוא, החיות שלו היא ממנו, שהוא מסובב כל עלמין, כלומר הוא מחיה את הכל, בלי קשר לנברא, בעליונים, בתחתונים, בכל המקומות. ואז בא הדבר השלישי, שכולה קמי כלא חשיב. אין עוד מלבדו. אני רוצה שנבין טוב את המשפט. לא אין עוד אלוהים מלבדו. אין עוד יש מלבדו. אין עוד שום יש מלבדו. כל היש שאנחנו רואים, כל היש שאנחנו רואים, הוא בטל כלא ממש, זה הוא. הוא ממלא אותו, הוא מסובב אותו, ואילו היית מוציא עכשיו את כל מיליארדי הישים שיש בעולם, הוא אותו הוא. הוא בטרם כל יציר נברא, והוא לעת נעשה כל, והוא היה, והוא הווה, והוא יהיה. והוא עד שלא נברא העולם, והוא מי שנברא העולם. אז למה הוא ברא את העולם? והשאלה היא יותר קשה. בשביל מה כל האיסורים האלה? למה לא בוו, למה לא לברוא את העולם? ולמה לא באלף לברוא אנגליה? ממלכה ברורה. שבה כל מלאך יודע מי שלח אותו. יש מעלינו עולם שנקרא עולם היצירה, עולם הבריאה. יש מעלינו עולם שבו כולם מלאכים. יש עולם כזה. שם כל אחד יודע מה התפקידו, והוא יודע ממי הוא נשלח. ולכן הוא גם יודע, נגיע. ולכן הוא גם יודע, והוא יודע היטב, מה לא תפקידו. הוא ידע בדיוק מה התפקיד של זולתו ומה התפקיד שלו. עכשיו, זאת לא שאלה פילוסופית. זאת שאלת חיים. כי כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא לעולם, אני עוד יכול להבין שאמת השם לעולם. אבל עכשיו באים לגלות לי ש... הלעולם הזה זה חסד. קודם אמרו לי שהנעלמות הזאת היא אמת. טוב, זה פילוסופיה. אני יכול להבין את זה. אני יכול לדון בזה בשכל. אבל עכשיו באים להגיד לי שהחושך שדרכו האלוה נסתר הוא חסד. הודו להשם כי טוב, כי לעולם, העולם הזה, זה חסדו. זה דבר מופלא. תכלית בריאת כל העולמות. מביא התניא, מביאים לפניו. היא כי נתאבה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתוניים. תאווה. שמעתם פעם על תאווה? תאיבה. נתאבה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתוניים. אתם יודעים מה זה אומר מבחינתי כאן מלמטה? שבעצם תפקידי בעולם הוא כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן להעלות את הכל אל המקור שלו, אל השורש שלו. הקדוש ברוך הוא ברא אותי בעולם הזה כשאני נתון במאבק. יש לי כוחות שאין גם למלאכים העליונים ביותר. הכוח הזה נובע מדבר פשוט. כל מלאך יהיה המלאך העליון ביותר, הוא שליח שעושה את פעולתו של המשלח כי כך הוא נברא. המלאך מיכאל במובן הזה הוא פועל את דבר השם, כמו המלאך גבריאל, להבדיל, עד 120 שנים טובות, כמו מלאך המוות. אלה פועלי אמת שעושים את פעולתם. המלאך גבריאל לא יכול לחדול מפעולתו, אין לו גם יצר הרע לעשות את הפעולה של גבריאל. ואין לו מתח פנימי, לא אם לא תנאף ולא אם לא תרצח ולא אם מי שלח אותו. יש לו שאיפה אדירה למלא את פעולת השם. אבל השאיפה הזאת למלא את פעולת השם, במובן הזה אין שוני בין המלאך מיכאל להבדיל לבין כל חיה אחרת בעולם. זאת הסיבה שהמלאכים נקראים חיות הקודש. הם מעבירים את החיות אליי, אבל הם חיים מפני שהם חיים. עכשיו אני רוצה שנבין יותר עמוק. ממילא למלאך מיכאל אין שום השגה, שום הבנה בכוחות של המלאך גבריאל. עד עכשיו דיברתי על הדבר הגדול, הוא עושה את פעולת השם. אבל עכשיו הדבר השני, הוא לא עסוק, הוא לא מבין את הדבר שהשני עושה. הוא לא קשור לזה. יש רק יצור אחד בעולם שכשהוא נברא, הוא נברא עם הכוחות של כל העולם כולו. נאמר עליו, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. יש לו ממילא את הכוחות הנמוכים ביותר והתחתוניים ביותר והאדמתיים ביותר בעולם. ויש לו את הכוחות העליונים ביותר והניסאים ביותר. אבל יש לו נקודה אחת שאין לאף מלאך ולאף פועל ולאף חיה ולאף אחד אחר. הוא עסוק בכל. זה בא לידי ביטוי בכל פרט שאתם מכירים. אף סוס לא מתאווה לבדוק מה יופיה של החתולה שעוברת לידו. לא כי הוא מוכשר ממני. הוא סוס ממני. לפעמים כשאומרים לבני אדם, אל תתנהגו כמו בהמות, לא שמים לב עד כמה זה משפט מטופש. טיפשי, חסר הבנה, מתנשא כזה. בעצם רציתם לומר, תתנהגו כמו בהמות. רק לא נעים לכם. אז במקום זה אל תגיד כלום. זה פתרון. אולי תבין את הכאבים, את המצוקות של אדם שנברא עם כל הכוחות. ולכן הוא יכול להגיע לכל ההוויות המטורפות של העולם. אומרים שהחיות הטהורות אינן טורפות. נכון. אבל לא כל חיה שלא טורפת היא טהורה. למשל, אני לא בטוח שמישהו רוצה עכשיו איזה תנוחת רגל של פיל מגרד לו את הגב. אבל הפיל אוכל רק את מה שאוכל העז. גם החזיר לא טורף. החזיר ככה, כבר ימד קצת מאיתנו. אבל הפיל עוד רואה אותנו רק בספארי. והפיל לעולם לא יבקש אוכל אחר. כשאומרים לאדם אתה מתנהג כמו בהמה, זה הדבר הכי לא הוגן מוסרית לומר. כי זה שהנמר רוצה לטרוף את הצבי, זה כדי להביא אוכל לילד שלו. אם הוא לא יטרוף את הצבי, צריך לקחת אותו לוועדת חקירה. מה אתה רוצה שהוא יביא לצבי? בצל? הוא אוכל סטייק. השאלה היא למה אתה אוכל סטייק. עכשיו אני לא נכנס פה לשאלה אם זה בסדר, אבל תאכל, תהיה בריא. רק תוודא את השאלה לגביך. כלומר, אתה היחיד שעוד לא הגדיר אם הוא טורף, יונק, חי, צומח, חסה, אתה היחיד שעוד לא הוגדר. זה בסדר גמור, אבל רק תדע את זה. תכיר את זה. יש לך את כל הכוחות. במין ובאכילה ובכל. לכן החטא הראשון של האדם היה הרצון להיות אלוהים. הנחש הזה הוא נחש, הוא חכם. הוא יודע שכל החטאים זה סך הכל סיפור כיסוי לרצון הזה להיות אלוהים. אז הוא אמר, תשמע, למה אתה המנכ״ל של הבעל הבית? תהיה הבעל הבית. ראיתי אתה קורא שמות לכל החיות. אתה מבין בכל. אתה מבין צומח, מדבר, אתה מבין את כל המתכות, אתה יש בך הכל. תתחרה על המכרז. אתה השתגעת? אתה חייב להיות כל הזמן כזה פרייר? לא מצוחקים עליך. כי יודע אלוהים, כי ביום אוכלכם ונפקחו עיניכם. ואז נהייתם כאלוהים, יודעי טוב הרע. הוא רוצה לבד להמשיך לנהל את העסק. וגיא והרי אצלך זה דבר שעובד טוב. אז בוא נגרד קצת, עד שתגיד. אתה יודע מה? זה רעיון. אתה לא תגיד זה רעיון, אתה תגיד כי טוב העץ למאכל, תאווה לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. תמיד אמרנו כשהגענו לפסוקים האלה, ונחמד העץ להשכיל, אני יודע איך לוקחים אוכל, מסתכלים עליו ורואים שהוא טוב למאכל. אני יודע, אני גם יודע איך רואים שהוא תאווה לעיניים. מישהו פעם מסתכל על בשר בצלחת ואמר זה טוב לשכל? כלומר, איך יודעים את זה? האנרגיות? איך האמא הראשונה של כולנו ידעה שזה נחמד להשכיל? אמרתי פעם כשלמדנו לה, אני יודעתי פשוט. היא רצתה לאכול את זה. אבל לא נעים, מה יגידו הנכדים? אכלת למה? כי היית רעבה. אז היא כתבה דוקטורט. כתבה על זה תזה. אמרה שיעור כללי. סברה. וכשאתה חכם, זה גם משכנע. לא אף אחד, אבל אותך. ואז אתה כותב על זה עוד תזה. אתה גם מקבל פרס. כדי שתכתוב עוד אחד. הנחש תפס בדיוק את הנקודה. הוא תפס שהעולם יחרב כשאנחנו נחשוב שיש עוד יש מלבדו. כשיש עוד יש אחד מלבדו, יש מצרים. כשיש עוד יש אחד מלבדו, אין הופעה שלו מלך העולם. והוא ברא את העולם דרך ההיעלמות של העולם. הוא ברא מעטפת כזאת גדולה, כמעט בא לך להגיד עם נשמה כזאת קטנה, ואתה יודע שאתה מדבר שטויות, כי היא לא קטנה והיא לא גדולה, היא פשוט אינסופית. והיא אינסוף, בלי מידה ובלי משקל ובלי מניין, בתוך המון 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 סוף. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, מתחיל הפרק שבא לברר את הסוגיה הקשה ביותר שיש, איך מהללים את השם ומודים לו תוך מתן תודה, תוך הכרה, תוך וידוי. איך מצליחים להגיע לזה? והפרק מתחיל במצב של האדם כשהוא בא להודות. כי שם הקדוש ברוך הוא נמצא. כי שם הוא מבקש להיות, כי נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. נלך לאט לאט. מן המיצר קראתיה. ענני ומרחביה. מן המיצר קראתיה. אתם שומעים את מצרים? מן המיצר קראתיה, אומר המודה והמעלל על בצאת ישראל ממצרים, ענני ומרחביה. אז היית מצפה שעכשיו הוא כבר במרחב, ועוד רגע הוא יחלק בלונים ויעיף ויהיה שמח. רגע. התניה שואל, משפט אחרון ממנו, אבל הוא יסוד יסודי. החליט הקדוש ברוך הוא להוציא אותנו ממצרים. שר כוח. הבנו שהוא החליט שנהיה עבדים במצרים, כי כנראה האיסורים האלה צריכים, ומזה אנחנו נגיע לאן שנגיע. נניח שאני מבין. אבל יש דבר אחד שאני לא מבין. כשאומר משה לפרעו שהולכים לצאת ממצרים, הוא אומר לו, אנחנו הולכים לשלושה ימים. הפרק האחרון שלמדנו יחד פה בתניה. עם ישראל מחליט לברוח ממצרים. ויוגד לפרעו, זוכרים? כי ברח העם ויהפך לבב פרעו בעבדיו. שואל התניה נפלא. לא הבנתי. הרי בסוף פרעו שלח את עם ישראל למה? לא כי הוא הגיע למסקנה שכדאי שלושה ימים ונעשה מסע ומתן ונדון בשבוע הבא. כי כולנו מתים. אז בשביל מה תסלחו לי לבלף כשלא צריך? התכונה הישראלית הזאת, משתמשים בה כבר כנראה באופן מחור, כלומר אי אפשר להפסיק. אפשר בלי. תגידו, אנחנו יוצאים ממצרים, עיין אקסודוס בכל החלקים של הסרט, כי הגיע הזמן שנצא ממצרים ותביאו את נלסון מנדלה ותוכיחו. זה לא הגיוני לדרוש חופש. אנחנו תובעי חירות. העולם כולו למד חירות מיציאת מצרים. שמתם לב פעם, אין תנועה עולמית שלא מדברת על שלח את עמי ועל את my people go והכל, שלא מתחילה את יהבה ביציאת מצרים. נהדר. אבל יציאת מצרים הייתה בעצם תרגיל בריחה. למה? בשביל מה? גם לסבול וגם בסוף להגיד עוד שתכמנתי? לא, למה? אחרי 210 שנות עבדות, שיעבוד, עינוי, כל הבן הילוד, אובני, אני צריך לברוח? אני לא יכול לצאת ממצרים כי אני יוצא? אומר התניה, בורחים ממצרים לא בגלל מצרים. אתה בורח ממצרים כי אם אתה לא תברח, אתה תישאר במצרים. אתה בורח ממצרים כי מצרים ממשיכה לרדוף אחריך גם כשאתה לא במצרים. השאלה היא לא אם מצרים מתה. השאלה היא מתי יכול לצאת ממצרים. אתה תדע לך תמיד 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 לעולם הדרך שלך להמשיך את יציאת מצרים ולא להפוך את זה לאירוע מוזיאוני זה לברוח כל הזמן ממצרים, כי אתה במאבק עם מצרים גם פה ועכשיו השנייה, עד שנגיע לגאולה העתידה של חד גדיה, שיבוא הקדוש ברוך הוא וישלח את מלאך המוות. עד שם ישחט את מלאך המוות. עד שם אתה צריך לברוח ממצרים. ואל תיתן לפילוסופיות האמיתיות והנכונות שכל שנייה אתה קמע אליהם של עולם מתוקן ועולם יפה ועולם טוב ועולם תקין ועולם משותף והעולם הכי יפה. אל תיתן לזה לעבוד עליך. אתה צריך לברוח ממצרים. אתם שומעים מה כתוב פה? אנחנו אומרים עכשיו שיציאת מצרים הגדולה הייתה הבנה שלי שגם אם נותנים לי לצאת ממצרים, אני בורח ממצרים. אתם יודעים איך נקרא החג הזה? חג המצות. כדי להזכיר לנו שאנחנו היינו צריכים לברוח. למה הרי? פרוך חוסל. שכח מזה. הוא חוסל פיזית. הוא פה. פה. נכון? בדיוק. אבל הוא פה. פרוך חוסל, ואתה יוצא לחגיגות ניצחון, ותוך כדי תאכל מצה ומרור, ותכניס אותם לקורך, ותעשה סנדוויץ'. סנדוויץ' מאבק הנפשות. סנדוויץ' המצה והמרור. בדיוק. כך אוכלים. כך אתה בליל הסדר. ויוגד לפרעו כי ברח העם, ויהפך לבב פרעו ועבדה ולעם, ויאמרו מה זאת עשינו. והמאבק הזה הוא לכל הכיוונים. איך פרעו הצליח להוציא פתאום את כל העם המצרי ולהגיד להם, חבר'ה בוא נרוץ אחריהם, הרי אין בית אשר אין שמת. אתם מכירים את תסמונת היתוש? כשהוא מבין שהאדם שלך זה דבר טוב, הוא מוכן למות בשביל למצוץ אותו. הוא זקוק לזה. כי פרעו צריך את הברכה של משה, ומשה צריך לדעת שבורחים ממצרים. יום יבוא, וכשכל זה יעלה למעלה, והבריאה תגיע לתכליתה, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, אז ישחט הקדוש ברוך הוא בעזרת השם למלאך המוות ושחט לשוחט. ועד אז, השמחה הגדולה ביותר שהאדם נמצא בה היא יציאת מצרים. הרי השאלה הראשונה שאדם צריך לשאול את עצמו בסוף סיפור יציאת מצרים, אוקיי, יצאנו ממצרים. עכשיו בוא נשמע מסבתא סיפורים על אירופה ועל רומא ועל מצרים של אתמול ועל מצרים של שלשום ועל המלחמה של אתמול. ואז תשאל השאלה, אז יצאנו ממצרים? לא הבנו מה זאת יציאת מצרים. יציאת מצרים זה המקום שבו למדנו שיש מאבק, ומשה מנצח את פרעו במאבק. ויש מאבק. ומשה מנצח את פרעו במאבק, ויש מאבק. וכך הלאה. זה סיפור יציאת מצרים, ועל זה ההלל. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. אתם יודעים למה זה טוב? כי כשנגיע לשם, אז הקדוש ברוך הוא ישחט את השוחט, או ישחט את מלאך המוות ששחט את השוחט, לא בגלל שזה לחם חסד, אלא כי אני אהיה זכאי לזה. כי אני אעבור בכל מה שעברתי, ואעבור עלייך ואראך, ואני אביא לעולם כזה. ובדין יהיה כזה עולם. אני אביא לעולם שלם את כל המציאות שאפשר להוציא חמץ מהחורים והסדקים. לא שיכול להיות מקום יפה שבו אין חמץ, אלא שאני יכול להיכנס לכל החורים ולסדקים פנימה. אותה אמת השם לעולם שאפשר להבין פילוסופית, הופכת עכשיו להיות לעולם חסד. לעולם חסדו. והחסד הזה מגיע דרך כל השלבים. עכשיו תראו מה קורה למשורר כשהוא עובר פה שלב שלב. אחרי ההקדמה הזאת אפשר לראות את הפסוקים ברצף. מן המיצר קראתי יה ענני ומרחביה. זוכרים את השופר? ככה פותחים את השנה. קוראים מן המיצר, והכל יוצא מן המרחב. השופר הזה, זאת קרן הפוכה. בבריאה היא הופיעה רחבה ולמעלה צר. כשהוצאתי אותה מן המיצר, אני יכול להופיע אותה ללמעלה. אתם יודעים מה עשתה כשהיא הייתה על ראש העיל? היא הייתה קרן. קרן, כך קראו לה. הורן באנגלית. יודעים למה אמרתי הורן באנגלית? כדי להגיד שלמילה שופר אין מילה באנגלית. יש, שויפר. לא שופר, זה נהג. שויפר. הורן זה הורן. קרן, יש לה תפקיד אחד. לנגוח. לשופר יש תפקיד בדיוק הפוך. להוציא מבפנים קול. כשאני מצליח להוציא את הלכלוך שבקרן, לגלות שם את החלל הפנימי ולעשות מזה שפופרת, נהיה פה שופר שאיתו אני יכול לשפר את העולם כולו. כשאני אגלה את השופר, אני לא אצטרך לעקוד את יצחק. אבל אני צריך לבוא במוכנות של עקדת יצחק, כדי שיהיה לי את הכוח לגלות את השופר. רק מי שמגיע עד שם למעלה למזבח, יכול לשאת את עיניו ולראות שכבר מששת ימי הבריאה ממתין לו שופר הפוך, כמו קרן. והוא יכול להוציא את זה, והשוני בינו לבין העיל הוא שהעיל מעולם לא ידע מה אפשר לעשות עם הקרן. העיל ידע עם הקרן הזאת רק להתגונן. אני עם הקרן הזאת יודע לקרוע שמיים בלי שום קליד נוסף, בלי שום תו, בלי שום חשמל, רק בקול. אתם יודעים מה הקול שאני יוצא מהשופר? תקיעה. תקיעה פשוטה. אחריה התקיעה תישבר. ואותו אורך של תקיעה יהפוך לשברים. תוהו, תוהו, תוהו. כי כך זה בחיים. הכל היה פעם ישר. ומי שלא מבין שהכל התחיל ישר, לא יודע שיש סיכוי שהכל יחזור להיות ישר. כי הוא לא מקבל את זה שהאלוהים עשה את האדם ישר. כי הוא פסימי. כי הוא לא מבין שלעולם חסדו. כי הוא נתקע באיזה אלוהים אחרים. הוא לא מצליח להבין שכולה קמי כלא חשיב. שאין עוד מלבדו. וכשרק הוא נמצא, אז גם אם השברים בהמשך יהפכו ליללות נוראיות, לתרועה. טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו. זה שברים שמתרסקים. בסוף זה יחזור להיות לתקיעה ולתקיעה גדולה. מן המיצר קראתי יה ענני ומר חביה, הוא הפסוק שאומר התוקע לפני שהוא תוקע. כי כדי לגלות את השם במרחב, אתה צריך לקבל את זה שאתה במיצר. וקבלתך את המיצר והשלמתך עם המיצר וקבלתך את התפקיד להעלות הכל, תיתן לך כוחות אינסופיים. ואז תגיע למסקנה, השם לי לא עירה. מה יעשה לי אדם? אתה לא תתכחש לזה שיש אדם. אתה לא תתכחש לכל מה שיש מסביב. אין כמו התורה שלא מתכחשת לכוחות אחרים. היא קוראת לקדוש ברוך הוא אלוהי האלוהים. אתם מבינים את המושג? היא אומרת יש כוח. היא אומרת בעצמה. רק זה אלוהים אחוריים. זה אלוהים שבא אחרים. השם לי לא עירה. מה יעשה לי אדם? השם לי בעוזריי ואני אראה בשונאיי. יש כאן המון פירושים, ולי יש תחושה, אולי זה וורט ואולי זה פשט, שאולי הפירוש זה מה שנוהגים להגיד היום במשפט היפה, אלוקיי תעזור לי מהידידים שלי, עם השונאים אני אסתדר לבד. השם לי בעוזריי ואני אראה בשונאיי, וזה הקדמה להמשך, כי בהמשך מדברים על החברים שלי, מדברים על האדם שמתחיל לאבד אמון, מדברים על האדם שפתאום מגלה שאין הרים ואין גבעות, על אלעזר בן דורדיה שפתאום מגלה שאף אחד לא יכול לעזור לו, ולאט לאט הוא עובר לטוב לחסות בהשם מבטוח באדם. זה מדהים, היה צריך להיות כתוב טוב לבטוח בהשם מבטוח באדם. עכשיו יש גשם, בעזרת השם שיהיה עוד. אתם יודעים מה זה לחסות? לחסות זה לתפוס מחסה, זה לא בטוח. כתוב פה עדיף מחסה בהשם מפוליסת ביטוח. צד 300 של 80 קילו אדם עם לב זהב בלי עודף. טוב לחסות בהשם מבטוח באדם. טוב לחסות בהשם מבטוח בנדיבים. ואז מתחיל הנביא, המשורר, האדם, עם ישראל, בעבר, בהווה, בעתיד, יש כאן אין סוף פירושים. והכל נכון, לכן לא אכנס אליהם. כל גויים סבבוני בשם אדוני כי אמילם. בשם השם זו גם שבועה, בשם השם זו הקריאה שלי, בשם השם זה בזה שהדבר היחיד שפתאום ראיתי זה את השם, אבל לא את השם, אתם יודעים את מה? את שם השם. מה זה שם השם? שם זה הופעה, זה התגלות, זה השם שלך, זה לא אתה. זה עכשיו לא רק השם לי לא יירא, זוכרים? השם לי לא יירא, אדוני לי לא יירא, מה יעשה לי אדם? עכשיו זה כבר דבר חדש. כל גויים סבבוני בשם אדוני כי אמילם. אמילם זו מילה מאוד מעניינת. אמילם זה כמו למול, לכרות, להרוג, לחתוך. אבל למול זה גם להסיר מהם את האורלה ולהצליח להוציא את הטוב. כי אנחנו בשאיפה שלנו בחלק הזה של ההלל לא עוסקים רק בלחסל את פרעו, אלא אוטוטו אנחנו הולכים להביא אותו יחד עם כל מעשיך להודות ולהלל ולשבח ולפרר ולרומם. עוד מעט יחד עם כל המשמת כל חי הוא בא לברך. משה הציע לפרעו כל הזמן שהוא רק פשוט יצטרף לרעיון של הבריחה. מבינים עכשיו למה בריחה? כי אני צריך לתפוס שאני בבריחה. פרעו לא הסכים. מה שהוא הסכים בסוף היה לדבר אחד, תצאו, אבל את הצון והבקר תשאירו פה. ומשה אמר לו, אם פרסה אחת נשארת תפפי שלך, אתה נשארת אלוה, והמבצע לא הושגו מטרותיו, כי הייתה לו מטרה אחת למבצע, תכלית אחת יש לבריאה, שתהיה לו דירה יתברך בתחתונים. כי כשתהיה לו דירה יתברך בתחתונים, ואין עוד מלבדו, אז יש אותי ויש אותך ויש אותך ויש אותנו ויש אותו. וכשאין לו דירה יתברך בתחתונים, יש עוד מישהו שמנהל איזושהי פרסה, אז עוד אין עוד מלבדו. כל גויים סבבוני בשם אדוני כי אמילם. אני אחרות אותם, אבל ברעיון של מילה. עכשיו הם לא סתם סבבוני. תגידו, טוב, נו, מדובר פה באיזה משורר כזה צדיק, תמים, הוא בטח חי מאחורי יער, זה דוד המלך, חבר'ה. הוא מדבר עם מכשיר קשר על הגב. הוא רמטכ"ל. הוא מוביל מערכות. הוא מתאר מה זה הגויים שסבבוני. סבוני, הוא סבוני. סבוני גם סבבוני. שימו לב כמה פעמים מופילה המילה סבוני. זה מעניין לומר את זה כשכולם מסובים, לא? סבוני, 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 כולנו מסובים, מסובים, מסובים. נכון שמסובים זה ההפך מסבוני? סבוני, הכוונה היא שהייתי מה? ממש במיצר, נכון? ומסובים, הכוונה היא שאני מה? סטלבט, נכון? חז"ל שואלים, מאיפה לומדים הסעיבה מן התורה? אומרים חז"ל, לא ממש, אבל יש אסמכתא יפה. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. איזה יופי. יודעים מה זה ויסב? זה טרטר אותנו. אמר תקיפו. אמר סבוני גויים, סבבוני, סבוני, סבוני, סבבוני, סבבוני. מכאן מסובים. אתם יודעים למה? כי לפעמים רק כשהאדם מגיע לסבוני כדבורים דואח הוא כאש קוצים, פתאום הוא תופס שבשם השם בלבד כי המילן. כי רק כשנגמרים לו גם אמריקה וגם רוסיה, נשאר לו רק הקודש ברוך הוא. כל עוד נשאר לו איזה גרם אחד, 80 קילו לסמוך. הקודש ברוך הוא זה דבר מצוין, אבל חצי משרה. באמת הקודש ברוך הוא סך הכל זה דבר נחמד. אבל לא להגזים. סבוני גם סבבוני. אז נהיה עוד יותר בשם השם, כי המילה. סבוני כדבורים. זה הכל כי המילה. אתם יודעים למה דבורים? היכולת הראיות, היכולת הכל. דבורים זה החיה הכי מעצבנת. היא עוקצת, היא מעצבנת, אבל כשאתה יודע להשתלט עליה היא מוציאה דבש. סבוני! ואני עוד אביא אתכם חבר'ה לבית תפילה לכל העמים, ניפגש בשביעיות. שם נעשה שמח. סבוני כדבורים! דואחו כאש קוצים! אש! קוצים! בעירה סתם. בשם השם כי המילה. הפסוק הבא היה צריך להיות דחו דחוני לנפול. בא השם עזרני. נכון? ככה היה צריך להיות דחו, דחוני, סבוני, סבבוני, סבוני גם סבבוני, דחו, דחוני.